אז אנחנו ביהושע פרק ט"ז, אני טיפה אחבר אותנו מה שהיה פעם קודם, כיוון שגם עבר איזשהו זמן. אנחנו דיברנו בעיקר על הסיפור של כלב, אם אתם זוכרים, נחלת שבט יהודה, מתוך הפריזמה של כלב. מה שרצים להגיד שבעצם יש פה אולי שתי תפיסות, יהושע וכלב, שמתחילות עוד מהתקופה שלהם, שהם יוצאים כמרגלים לטור את הארץ, תרים, מרגלים, כל הסיפור הזה, ושניהם חוזרים, ויש להם איזושהי אמירה מאוד משמעותית לעם ישראל, אבל כלב יש פה משהו עוד הרבה יותר, אולי כאילו חותך וחזק, ויהושע מצליח לזה אולי בצורה שהיא יותר מתחברת לכולם, ומה שבעצם אנחנו רואים, שבסוף יהושע מקבל את ההנהגה, איש אשר רוח בו, שהוא יודע ללך כנגד רוחו של כל אחד ואחד, אבל אנחנו צריכים גם את עצמם גם אנשים כמו כלב, שיודעים להיות עם רוח אחרת, לתת איזשהו משהו אחר. כלב יעלה לגור בבהר, בחברון, שזה באמת גם נחלה קשה, וגם משימה קשה, גם הוא פיזית יותר מבוקב לגור שם, אבל גם מבחינת האתגרים שעומדים שם לפניו. יכול להיות שבעצם בפתח של סיפור המעבר מכיבוש לנחלה, עומד הפרק של כלב כדי להגיד לנו, כדי לנחול את הארץ, אנחנו צריכים גם אנשים כאלו שמוכנים כאילו למסור את הנפש ולגור בכל מיני חורים כאלה כדי שהדבר הזה יצליח. טוב, אנחנו עוברים עכשיו לדבר על נחלת שבט יוסף. אני אקרא בעצם פרקים ט"ז וי"ז, ננסה לדבר על שניהם אולי. ויצא הגורל בני יוסף מירדן יריחו, למי יריחו מזרחה המדבר, עולה מיריחו בהר בית אל, ויצא מבית אל לוזה ועבר אל גבול הארקיע אותרות, וירד ים אל גבול היפלטי, עד גבול בית חורון תחתון ועד גזר, והיו תוצאותיו ימה. ונחלו בני יוסף מנשה ואפרים, והיו גבול בני אפרים ממשפחותם, והיו גבול נחלתם מזרחה, עטרות אדר עד בית חורון עליון, ויצא גבול הימה, מחמתת, מצפון, ונסב הגבול מזרחה, טענת שילו, ועבר אותו במזרח ינוחה. וירד מינוחה עטרות ונערת, ופגע ביריחו, ויצא ירדן. מתפוח ילך הגבול ימה, נחל קנה, והיו תוצאותם הימה. זאת נחלת מטה בני אפרים ומשפחותם, והערים המבדלות לבני אפרים, בתוך נחלת בני מנשה, כל הערים מחצריהם. ולא הורישו את הכנעני היושב בגזר, ויש וישב הכנעני בקרב אפרים עד היום הזה, והיה למס עובד. רק יעיר אולי משהו קטנטן, שהזכרנו לזה שכאילו את גזר, אם אתם זוכרים, בפרק י' אז עלה אורם מלך גזר לעזור את לכיש, ויקרב יהושע ואת עמו עד בלתי שיר לו שריד, אז דיברנו על זה שזה, שאנחנו צריכים להבין את הפסוקים שלו לא בצורה הפשוטה שלהם, שלא נשאר אף אחד, יעיד על זה הפסוק הזה, שגזר, הכנעני נשאר לשבת בגזר. טוב, והיא הגורל למטה מנשה.
איזה פסוק בדיוק?
אני עכשיו, מה, מתי? איפה אני עכשיו? כן. עברתי לפרק י' ז', טוב? דיברנו. והיא הגורל למטה מנשה, כי הוא הבכור יוסף, למחיר בכור מנשה אבי הגלעד, כי הוא היה איש מלחמה, ואילו הגלעד והבשן. והיה לבני מנשה הנותרים למשפחותן, לבני אבי עזר, לבני חלק, לבני אסריאל, לבני שכם, לבני חפר ולבני שמידה, אלה בני מנשה בן יוסף הזכרים למשפחותם, ולצלופחד בן חפר בן גלעד בן מחיר בן מנשה, והיו לו בנים כי עם בנות, ואלה שמות בנותיו מחלה ונועה, חוגלה, מלכה ותרצה. ותקרבנו לפני אלעזר הכהן, לפני יהושע בן נון, לפני הנשיאים לאמור, אדוני ציווה את משה לתת לנו נחלה בתוך אחינו, ויתן להם אל פי אדוני נחלה בתוך אחי אביהם, ויפלו חבלי מנשה עשרה לבד מארץ הגלעד והבשן אשר מעבר הירדן. כי בנות מנשה נחלו נחלה בתוך בניו, וארץ הגלעד הייתה לבני מנשה הנותרים. ויהי גבול מנשה מאשר מחמתת אשר על פני שכם, והלך הגבול אל הימין אל שביהן תפוח, ומנשה הייתה ארץ תפוח, ותפוח אל גבול מנשה לבני אפרים. וירד הגבול נחל כהנה נגבה לנחל ערים האלה ולאפרים, בתוך ערי מנשה, וגבול מנשה מצפון הנחל, והיא תוצאותיו הים, הנגבה לאפרים, מצפון על מנשה, והיא הים גבולו, ובאשר יפגרון מצפון, ויששכר ממזרח. והיא למנשה ויששכר ובאשר בית שאן ובנותיה, ויבלעם ובנותיה, ותושבי דור ובנותיה, ויושבי אנדור ובנותיה, ויושבי תענך ובנותיה, ויושבי מגידו ובנותיה, שלושת הנפת. ולא יכלו בני מנשה להוריש את הערים האלה, ויהיו לכנעני לשבת בארץ הזאת, ויהי כי חזקו בני ישראל ויתנו את הכנעני למס, והורש להורישו. וידברו בני יוסף אל יהושע לאמור, מדוע נתת לי נחלה גורל אחד וחבל אחד, ואני עם רב עד אשר עד כה ברכני אדוני. ואמרה אליהם יהושע, אם עם רב אתה, עלה לך היערה, וראתה לך משם בארץ הפריזים והרפאים, כי אז לך הרפאים. ואמרו בני יוסף, לא ימצא לנו הר, ורכב ברזל בכל הכנעני היושב בארץ העמק, לאשר בבית שאן ובנותיה, ולאשר בהם בעמק ישראל. ואמר יהושע אל בית יוסף לאפרים ולמנשה לאמור, עם רב אתה, וכוח גדול לא יהיה לך גורל אחד, כי יער יהיה לך, כי יער הוא עברתו, והיה לך תוצאותיו, כי תוריש את הכנעני, כי רכב ברזל לא, כי חזק. טוב, אז באמת הפרקים האלו מתארים את, את גורל נחלת שבט. איזה שבט זה? אז יש פה שני שבטים, נכון? יש פה בעצם שלושה שבטים, שזה בעצם שניים. אנחנו התחלנו, ויצא גורל לבני יוסף. ואז דיברנו על אפרים, ואז על מנשה. אז קודם כל, אנחנו צריכים להבין פה אולי כמה נקודות. אולי נתחיל מנקודה הכי בסיסית. לא כל השבטים מקבלים נחלה. דיברנו, התחלנו לדבר על זה כשדיברנו על יהודה. יש שני שבטים שמקבלים נחלה עכשיו. מי הם שני השבטים? לא, שכן מקבלים עכשיו, בפרקים שלנו, קודם כל. יהודה ויוסף. בסדר? פרק הבא יפתח, ויקהלו כל בני כל עדת בני ישראל שילה, ויוותרו בני ישראל שלא חלקו את נחלתם, שבעה שבטים, ואז יהושע ינזוף בהם. אבל יש שני שבטים שכן מקבלים נחלה. צריך להבין אולי למה שני השבטים הללו מקבלים נחלה, כך נדבר על זה בהקשר של, של שבט יהודה. עוד נקודות שאולי גם צריך טיפה להבין, זה ככה, החלוקה פה של הנחלות היא קצת מוזרה. אנחנו מתחילים מיוסף, ויהיה גורל לבני יוסף. עכשיו, בני יוסף זה שם כללי, יש פה איזשהו משחק בין יוסף לאפרים ומנשה, שנצטרך גם אותו קצת להבין, ויש פה איזושהי חזרה קצת מוזרה, כי הגורל לבני יוסף מתאר את הגורל, את הגבול הדרומי, מיריחו, גם מירדן יריחו, ירדן יריחו זה כאילו הירדן של מול יריחו, משהו כזה, למי יריחו, אזור המעיינות שם, מזרח המדבר, דרך ההר, ועבר את גבול התרות וירד ים, על גבול היפלטי, על גבול בית חורות תחתון, גזע ותופסה בים, אתה יודע איזשהו גבול דרומי, שבט נחלת שבט יוסף. אחרי זה, יש כותרת נוספת, והנחלו בני יוסף, מנשה ואפרים. ואז אנחנו מתחילים את הנחלה של בני אפרים, אז צריך להבין, אם אתה כאילו, למה הוא יכול להביא את הגבול של בני יוסף, ואם, אז למה דווקא את הדרומי, למה לא הכל, למה תחלק את הכל, משהו כזה, ויהיה גבול בני אפרים למשפחותם, ואז הגבול של בני אפרים חוזר, עוד פעם מתאר את הגבול הדרומי של אפרים, שהוא מקביל בעצם לגבול הדרומי של יוסף, בסדר? עוד פעם, יוסף, הרי זה לא שבט נוסף, מי זה יוסף? זה מנשה ואפרים. החלוקה היא שבט אפרים או חלק הדרומי יותר, בסדר? צפונית לא יושב שבט מנשה, כשמה שמפריד ביניהם זה נחל קנה. מכירים את נחל קנה? בנוף הזה? נחל, אולי הנחל הכי גדול בשומרון, אם היה לי פה, מקרן, הייתי מראה לכם סתם.
יש כבר ערבי בשומרון, זה משהו
קנה. על מפה, לא, זה נגיד ככה, זה בעצם, נגיד ככה, כביש 5, בסדר? כביש 5 של אריאל, לכיוון, בסוף, כיוון רמת השרון, אני יודע מה. אז צפונית לכביש 5, פחות או יותר, אז זה, בין כל האזור של קרני שומרון, כאילו נגיד קרני שומרון, זה כבר בנחלת שבט מנשה, אני מבין, נכון? ודרומית, כל האזור של אריאל, רבבה, שערי תקווה, אלקנה, כל המרחב הזה, הוא כאילו בעצם המרחב של שבט אפרים. בכל אופן, אולי דבר שצריך להבין אותו, זה כאילו, מה המשחק הזה פה עם יוסף, ואז אפרים, ואיזושהי חזרתיות כזאת, היא על פנה מיותרת. כאילו הייתי, היה גיונים, והיא דברו לי, נחלת שבט יוסף היא כל המרחב הזה, עזבו את בן אפרים למנשה, הוא כאן. בסדר? אבל זה לא משהו, כאילו התחלנו איזשהו גבול חלקי, ואז הצגנו עוד פעם את אותו גבול עוד פעם. גם החלוקה פה, גם הסדר של החלוקה הוא קצת קשה. למה? מי הבכור? מנשה ואפרים? מנשה הוא הבכור, נכון? זה אפילו כתוב כאן. תראו את פסוק פרק י"ז. ויהיה גורל למטה מנשה, למה? כי הוא הבכור. אם הוא הבכור, מה אמור להיות? ראשון, זה קצת מוזר, נכון? זאת אומרת, כאילו, לכתוב אולי למרות, משהו כזה, זה באמת קצת מוזר, צריך להבין פה גם את הסיפור הזה של הסדר. גם החלוקה בתוך אפרים, יש לי קצת חלוקה מוזרה, אם ראיתם גם שקראנו, גם בקריאה ככה מהירה, הרי הוא, נגיד, לקרוא פסוק פרק י"ז פסוק ט', והרי הוא מבדלות לפני אפרים, בתוך מחלת בני מנשה, כל הערים וכאלה, זאת אומרת, יש איזשהו לפעמים שלבים של עירובים, יש ערים של אפרים שנמצאות בתוך מנשה, נגיד, הוא מופיע גם אצל מנשה, נגיד, שהוא מדבר על תפוח. והיא, נגיד פסוק ז', והיא גבול מנשה מאשר נחמתה את אשר פני שכם, ולך גבול אל הימין ליושבי עם תפוח, למנשה הייתה ארץ תפוח, ותפוח אל גבול מנשה לבני אפרים. מה זאת אומרת? יש לנו כנראה עיר שנקראת תפוח, ויש את המרחב של תפוח. אז המרחב שייך לשבט מנשה, אבל העיר שייכת לאפרים. זה איזשהו משחקים כאלה שאולי צריך להבין מה ומה המשמעות שלהם. טוב, אז בוא נתחיל אולי, ובסוף
צריך כמובן... יש לעניין של הבחור בכלל, כי השבטים הרי כאילו לא חולקו לפי מי שבט בחור, מי שבט לא בחור.
אז
אני אקבל עכשיו
כאלה. אז האמת היא שכן, אני אסביר למה כן. אם כן קיבלו, אני אסביר אולי עוד מעט למה כן. בסדר? כן, כן, אני חושב שאנחנו גם כן מתחילים מההתחלה. טוב, דבר אחרון שאני מקווה שנגיע לבסוף השיעור, זה הסיפור, כל הסיפור של התלונות של בני יוסף, ומה יהושע עונה להם. אבל בואו נתחיל אולי באמת מהסיפור של למה בכלל בשבט כנראה בני יוסף בכלל מקבלים פה נחלה. למה שבט יהודה קיבל נחלה? כי מה קרה שם? למה הם קיבלו נחלה? למה פתאום חילקו להם את הארץ?
הם באו לבקש.
כן, באו לבקש. אז נגיד ככה, באופן פשוט, כלב מגיע לבקש, כל השבט מגיע איתו, בסדר? דיברנו על זה שיכול להיות שמגיעים, כמו שאנחנו רואים שאולי בצורה פשוטה, מגיעים כאילו לסמן שיש לו גב, ואמרנו, יכול להיות ששבט יהודה מגיע לקבל נחלה, וההמשך שזה יהיה בעצם פרק ט"ו, אבל כאילו דחפנו את הסיפור של כלב שם כדי להגיד, כי יש פה איזשהו סיפור שאמור להיכנס פה, כי גם אם הוא לא קרה פה כרונולוגית, הוא כאילו אמור להיות פה ספרותית, הוא נכנס פה, כי הוא חשוב כדי להבין עכשיו את כל המעבר הזה מהכיבוש להתנחלות. אבל אני אומר, נגיד שבט יהודה פונים, רוצים, זה, בואו נגיד ככה, האהבה של שבט יהודה לארץ יכול להיות שגם התחילה אצל כלב עוד במרגלים. כל שכלב חוזר מאוד טובה ארץ מאוד מאוד, אולי זה בכלל, זה קשור גם, גם, באמת גם להנהגה של שבט יהודה, שיהודה הוא לא, הוא אמנם לא הבכור, אבל הוא המחליף של הבכור. הרי יהודה יהיה המחליף של ראובן, זה מתחיל מהסיפור של מכירת יוסף, שבו בעצם יהודה תופס את ההנהגה כשיעקב מוכן לקבל את ההצעה של יהודה ולא של ראובן, בסדר? ומאוד סיבות שראובן איתך וכולי, אבל יש פה משהו כאילו מאוד משמעותי בהקשר הזה. אני אגיד משהו, אז אם בוא נגע, אם שבט יהודה מקבל בזכות כלב, אז בזכות מי מקבל שבט בני יוסף, בזכות מי הם מקבלים? יש לנו דמות מאוד משמעותית שהוא משבט אפרים, יהושע. יהושע עצמו הוא היה מרגל השני שדיבר לטובת הארץ, והוא משבט אפרים, ואולי זה באמת חלק מהסיפור שבזכותו שבט, כאילו כל, בעצם כל בני יוסף זוכים עכשיו לנחלה. אבל אני חושב שאולי יש פה איזושהי נקודה, אפשר אולי להציע איזושהי הצעה נוספת, אני מתלבט עליה, ואני אציע אותה בכל. באמצע הפרק שלנו מופיע עוד סיפור, נכון? סיפורי הנחלות, יש כל מיני סיפורים קטנים שמופיעים בהם, כמו הסיפור של כלב, הסיפור של אכסה שלא נכנסנו אליו בפרק הקודם, אבל אני אומר, בפרק י"ז יש עוד סיפור, מהו? איזה סיפור קראנו עכשיו? סיפור כאילו חיצוני שכאילו נכנס פה אגב הדיון.
זה שהם לא
יורשים. בצורה יותר מדויקת, נכון, שמה? אלה בני מנשה וכולי, צלופחד בן חפר, לא היו לו בנים כי אם בנות, ותקראו לפני עזב ותאמרנה, מה שהם ציווה את משה לתת למחלה בתוכחנו. יש לסיפור של בנות צלופחד. צלופחד מת בלי בנים, ואנחנו יודעים שהבנות שלו מבקשות ממשה שייתן להם נחלה. ואז כמו שמוזכר היום בשיעור, כמו שהיה בשיעור בגמרא, אז... למשל, שאני מזכיר את הסיפור שהנחל רמז איזה שם בעיה הזה, אבל הן מבקשות נחלה, משה רבנו אומר, אני לא יודע מה לעשות, אני שואל, ואמרו לו, כן, בנות צלופחד דורות, הם יקבלו נחלה, ואני חושב שהסיפור הזה הוא מאוד מאוד דומה ומזכיר בכל מיני הקשרים את הסיפור של כלב. זה בעצם שתי דמויות, כשארץ ישראל הייתה חשובה להם עוד במדבר, הם באו למשה, מה משה עשה? כאילו בסוף העביר להם את ההבטחה של הקדוש ברוך הוא. שהם יקבלו נחלה בארץ, ובסוף הם באות עכשיו אחרי שהכנסנו, והם מבקשות מה שהובטח להם. בסדר? נגיד להקלטה שזה לא אנחנו רעשים, זה ממקום אחר. לא יבואל. טוב, אז יכול להיות, אני אגיד ככה סתם, יכול להיות שבאמת יש פה משהו שאולי בזכותו השבט מקבל. יכול להיות שמה שקרה...
השבט בעקבות
נחלה. כן, אני כאילו, אני אומר עוד פעם, זה לא כתוב ככה, וגם לא ראיתי שמישהו כותב את זה, לא, יכול להיות שאני אחפש, אני אמצא, אבל אבל כאילו יכול להיות שמה שקרה, כי יש פה משהו אקטיבי של הבנות, נכון? תקרבנה לפני אלעזר הכהן, לפני יהושע בן נון, השם ציווה את משה לתת לנו נחלה בתוך אחינו, ויתן להם על פי השם נחלה בתוך אחי אביהם. ויכול להיות, אני מציע, אולי הפנייה האקטיבית שלהם, כמו הפנייה האקטיבית של כלב, היא זאת שבסופו של דבר גורמת לכל השבט לקבל את הנחלה. בסדר? עכשיו אני אזכיר משהו, בקשת הנחלה כאן היא לא דבר קל כל כך. זאת אומרת, זה לא שעם ישראל כבש את הארץ, ואז מה קורה עכשיו? מלחמה על הנדלן. כן? כאילו כל אחד, מי שרץ ראשון ותופס, בסדר, לא יודע מה, אחרי 67, ומי שקנה ראשון בתים ברובע, עשה האקזיט של חיה. זה לא כאילו, זה לא זה. בסוף, הארץ אומנם נכבשה, אבל היא מלאה עדיין בערים, בעמים, שצריך להתעסק איתם. זאת אומרת, שבטים שמוכנים עכשיו לצאת לנחלה שלהם, זה שבטים שמוכנים ללכת עכשיו לאיזושהי עבודה קשה. זה לא שבטים שאנחנו מבקשים איזושהי פריבילגיה. טוב, אני אומר, אז אם אנחנו רגע סוגרים את הנקודה הזאת, יכול להיות עוד פעם, שיש פה שתי סיבות אולי שבני יוסף יכולים לנחול, זה או בזכות יהושע או בזכות בנות צלופחד, אבל אני כן רוצה אולי להוסיף איזשהו דבר נוסף. יש פה משהו גם בהתייחסות ליוסף בפני עצמו, כאילו שהוא מוזכר פה הרבה, שיכול להיות שהוא גם עומד פה קצת ברקע. אז קודם כל, ליוסף עצמו אנחנו יודעים שליוסף יש קשר מיוחד לארץ, בא לידי ביטוי, נגיד, בזה שבכל מקום שבו הוא נמצא, הוא מציג את עצמו כמי שהגיע ממקום אחר, נכון? זאת אומרת שהוא אומר, שם לשרים, אני, לקחו אותי, אני לא רוציתי להיות פה, זה נבונה, תראו לזה, כאילו בסוף הוא תמיד מספר מה המקור שלו, מאיפה הוא הגיע, ומה הוא מבקש בסוף ימיו? שיעלו את עצמו, נכון? שתעלו, תעליתם את עצמותם מזה איתכם, אני רוצה שתקברו אותי בארץ ישראל. חז"ל מעמידים אותו למול משה רבנו. שמעתי שכשמשה רבנו מגיע לבאר במדיין, אז הבנות של יתרו חוזרות הביתה ואומרות לאבא שלהם, מה? איש מצרי, הצילנו מיד הרועים, וכאילו, ואולי בגלל זה הוא לא זוכר לקבל בארץ, יש משהו כאילו בזה שכאילו שהוא לא מוצג שם כאיש עברי או משהו כזה, בשונה מיוסף. טוב, אולי נסה רגע, כן, להוסיף איזשהו עניין נוסף.
מה לקחנו מזה שיוסף?
אני אומר, יכול להיות שחלק מה שעומד פה ברקע, זה כאילו שמאפשר לבני יוסף לזכות בנחלה, זה העובדה שאבא שלהם, כן, האבא הגדול שלהם, שגם הופיע פה, אני אומר עוד פעם, כאילו על פנה בצורה מיותרת.
היה חשוב לארץ.
כן, הייתה לו מאוד חשוב, כאילו, משהו בדבר הזה, אולי עובר גם לילדים, אולי בזכותו או משהו כזה. אבל אולי בוא נסה רגע להוסיף דבר נוסף. הסיפור פה קצת של אפרים ומנשה, שאולי הוא גם משמעותי. אמרנו שפרק י"ז פותח בזה שהגורל למתן מנשה, כי הוא בכור יוסף, שהמשפט הזה הוא באמת לא כל כך מוצלח, כאילו, על פניו לא כל כך מוצלח. כאילו, אם באמת היינו מחלקים את הנחלה קודם כל לבני מנשה ועד לבני אפרים, היה הגיוני להגיד, זאת תהיה נחלה לבני מנשה, כי הוא הבכור, ואז בני אפרים. להגיד ככה זה באמת משהו קצת מוזר. אז האמת היא שבתורה, הביטוי כי, יכול לשמש גם בצורה של אף על פי, לדוגמה, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, למה? כי קרוב הוא. בסדר, מה זאת אומרת כי קרוב הוא? זאת הסיבה? או באופן פשוט מה הכוונה? לא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, אף על פי שקרוב הוא, תודה שאולי. אף על פי שקרוב הוא. אבל אני אגיד אולי עוד משהו על זה. הביטוי כי הוא הבכור, מזכיר לנו סיפור אחר. איזה סיפור זה מזכיר לנו?
יעקב.
נכון, אז שיעקב מברך את אפרים ומנשה, ויחל הדברים האלה, והיו גם יוסף אל אביו החולה, ויקח את שני בניו עמו, את מנשה ואת אפרים, בראשית פרק נ"ח. ויגד ליעקב, ויאמר הנה בנך יוסף בא אליך, ויתחזק ישראל ויושב על המיטה. ואז הוא מגיע, הוא מברך אותו, ואתה שני בניך, הנולדים לך בארץ מצרים, את בואי אליך מצרים, עלי הם, אפרים ומנשה, תראובן ושמעון יהיו לי. מולדתך שעולת אחרי עמך היו, על שם אחרי מקרו בנחלתם. וכו', ואז הוא מספר את כל הסיפור, שמת עלי רחל, והרס אל בני יוסף, ויאמר מי אלה, ויאמר יוסף אל אביו בניי, מה שם נתן לי אלוהים בזה, ויאמר ככם אליי ואברכם. בני ישראל כבדו מזוקן, לא יוכל לראות, יעקב כבר לא רואה כל כך טוב. ולגש אותם אליה, וישק לה וחבק להם. ואז שמח, אני אומר, רואו פניך לא פיללתי, ואתה הראה אותי אלוקים גם את זרעך. טוב. עכשיו יוסף רוצה שאבא שלו מה יעשה? יברך אותם. ויקח יוסף את שניהם, את אפרים בימינו משמאל ישראל, ואת מנשה בשמאלו מימין ישראל, ויגש אליו. זאת אומרת, מה עושה יוסף? יוסף לקח את שני הבנים שלו, את אפרים איפה הוא שם? באיזה יד שלו? זהו, הוא שם אותו ביד ימין שלו, כי מה הוא מתכוון? שיהיה בשמאל של יעקב, נכון? אחד מול השני. ואת מנשה בכור הוא שם ביד שמאל שלו, ומביא אותם לאבא שלו. ואז מה עושה יעקב? וישלח ישראל את ימינו וישת על ראש אפרים והוא הצעיר, ואת שמאלו על ראש מנשה סיכל את ידיו. למה? כי מנשה הבכור. אז עוד פעם כאן גם, עוד פעם ביטוי, כי מנשה הבכור, שוב כמובן מה הכוונה כאן? אף על פי שמנשה הוא הבכור. ואז הוא מברך אותם, ואז אומר לו יוסף, והיה יוסף כי ישית אביב את יד ימינו על ראש אפרים והיה בעיניו, ותמוך יד אביב להסיר אותם על ראש אפרים, על ראש מנשה. מה יוסף כנראה חושב? שהוא התבלבל, אבל זה לא מבלבל, הרי אף אחד לא מתבלבל בסנדה, יש לו ככה. כנראה מה הוא חושב, אולי שיעקב חשב. אבל עוד פעם, למה לא נתקע, בוא נשאל ככה. למה שיעקב יחשוב שזה שנמצא בשמאל הוא הבכור?
כי הוא ימין של יוסף.
כי זה עוד, ולכן הייתה כל ההקדמה מקודם. זאת אומרת, יוסף כאילו מגדיל ראש ואומר, אני כבר אכין לך אותם, תקבל אותם מוכנים. בסדר? ואז הוא רואה שאבא שלו הופך אדם, אז הוא אומר, מה הוא חושב אולי? אז אולי הוא לא הבין שגידלתי ראש, אולי הוא אומר, אני הבאתי אותם, אז הימני שלי, זה לכן. אז הוא אומר לו לא, אז אומר לו יעקב, מה? ויאמר יוסף אל אבי לא כן אבי, כי זה הבכור. למען אבי אומר, ידעתי בני, ידעתי, גם הוא יהיה לעם, גם הוא יגדל, ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו וזרעו יהיה מלוא הגויים. אז הסיפור הזה, צריך להבין אותו יותר. אז אני אגיד, קודם כל, אולי ניתן איזושהי הקדמה קצרה, הברכות של יעקב הן לא ברכות סתמיות. כשיעקב מברך את הילדים שלו, הוא בעצם מה עושה? דיברנו על זה כמה פעמים, מה הוא מחלק להם? מחלק להם נחלות. בסדר? מחלק להם נחלות, גם אם בצורה עדיין כללית ועוד לא יורדת לפרטים, הוא מחלק להם את הנחלות, ולכן אנחנו יודעים שיש שבטים שלא מקבלים נחלה. איזה שבטים נגיד, לא מקבלים ברכה, סליחה. איזה שבטים לא מקבלים ברכה?
שמעון ולוי.
ויקרא יעקב, יאספו ויגיד על החל. ראובן, בחורי אתה וכוחי וראשיתוני, יתר שאת ויתר רז, פחז כמה עם הקלותה, כי עלית משכבך, אז תלת היצוי עליה. שמעון ולוי אחים, כדי חמאס מכורותיה. ואת ראובן, שמעון ולוי מגיעים, ויעקב לא מברך אותם. בסדר, כל אחד מהסיבה שלו, כל אחד מהסיפור שהוא סוחב איתו, ואז הוא מגיע ליהודה ומברך אותו. אני מזכיר מה שדיברנו על חלוקה לפי, זאת אומרת, אמרת, מי ממש מחלקים לפי בכורה, לפי גילאים, אז אנחנו רואים שראובן, שמעון ולוי נדחו, ומי השבט הראשון שנוחל? יהודה, שהוא בעצם, הוא בעצם הראשון, הוא גם זה שיחליף את ראובן, כמו שאמרנו. כשיעקב מברך את שני הבנים של יוסף, מה הוא בעצם אומר? שני הבנים של יוסף עתידים לקבל נחלה. בסדר? מה שהוא אומר פה. ואתה שני בניך נולדים לך בארץ מצרים, עד בו ילך מצרים ואלי הם אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי, הכוונה שהם יהיו כמו ילדים שלי, בהקשר שהם גם הם יזכו לנחלה. עכשיו, למה שיוסף יקבל שתי נחלות? מי אמור לקבל נחלה כפולה?
הבכור.
בסדר, יוסף הוא בכור? אז תלוי. הבכור של מי הוא? אז יוסף הוא הבכור של רחל. בסדר, זאת אומרת, גם עוד פעם, קצת שאלה איך מסתכלים שם על הסיפור המשפחתי הזה, אבל יש פה איזושהי קביעה של יעקב, שיוסף זוכה בבכורה, והוא מקבל את הנחלה הכפולה. בשונה, עוד פעם, יזכה בנחלה כפולה, מה שלא יזכו באמת, חלקים אחרים. אגב, על ראובן, שמעון ולוי, אנחנו יודעים שהם כן יקבלו נחלה, אבל הנחלה שלהם תהיה לא נחלה, כאילו קלאסי נקרא לזה. ראובן יקבל נחלה איפה? בעבר הירדן. זאת אומרת, זה אזור ש... לא משנה, שהוא כאילו עניין, הוא סיפור קצת אחר. שמעון, מה יקרה לו? שמעון, בגדול, יבלע בתוך שבט יהודה, ולוי, הזכרנו כבר דימנו על זה יותר בהרחבה, שלוי בעצם מה יקרה לו? יפוץ בעם ישראל כמלמדי תורה. כי ההיסטוריה עוד תגלה שכל הסיפור שקרה עם שמעון ולוי באמת כמה מניעים שונים, ולכן לוי כן יקבל ושמעון באמת לא יקבל. על יוסף עצמו באמת יש איזושהי בחינה כפולה, שאנחנו נפגוש את זה בברכה, שברכה שיוסף מקבל, אז יעקב יברך, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, ותשב בעידן קשתו ויפוז רואה ידיו, מידי אוויר יעקב, משם רואה אבן ישראל, את הביטוי אבן ישראל, בדרוש שכמו שם רשי, תמיד שאומר שמה זה אבן ישראל, אבן מלשון אב ובן. יש איזושהי התייחסות ליוסף כאיזשהו משהו כזה שהוא בן לבן. כאילו רשי אומר, לשון נוטריקון, אב ובן. אולי זאת הסיבה, עכשיו אנחנו חוזרים קצת לפרק שלנו, אולי זאת הסיבה שאנחנו פותחים בנחלה כאילו ששבט יוסף, ואז אנחנו מדברים על מנשה ואפרים. אנחנו לא מרוויחים כאילו שום דבר מבחינת טופוגרפיה. מה אנחנו מרוויחים? מרוויחים מבחינת ההבנה שיש פה בעת איזשהו אלמנט כפול. זאת אומרת, יש פה בחינה אחת יוסף מקבל נחלה, כי אנחנו הולכים לדבר עכשיו על נחלת יוסף, בפועל נדבר על מנשה ועל אפרים. אנחנו נציג גבול אחד כפול כדי להגיד לנו, תדע לך שבעצם הבחינה פה של מנשה ואפרים יש פה שתי בחינות. יש פה בחינה אחת של יוסף נוכל כשבט אחד, ויש פה, יש פה שני הילדים של יוסף שמקבלים, שבאמת מקבלים כשני נפרדים, כי זה חלק מהסיפור של יוסף, שהוא איזשהו המעבר, כאילו, זאת אומרת, הוא זוכה לאיזשהו מעמד שהוא בין אב, אב לבין בן. סתם, אפילו סתם באושפיזין, נכון? אנחנו מזמינים באושפיזין בסוכות. אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. מהשבטים רק יוסף זוכר, נכנס כאילו, מצטרף שם לרשימה. טוב, בסדר, אני רוצה, אבל בוא נחזור רגע לסיפור הזה שלנו. אז באמת, אני אומר, יוסף הוא משמעותי פה, וגם שני הילדים שלו שמתחלקים פה. אני רוצה לדבר אולי כן על חלוקת הנחלות ביניהם, בין מנשה לבין אפרים. אמרנו שיש איזושהי חלוקה קצת מוזרה כזאת, כאילו נגיד הסיפור שתפוח הוא אולי מדגיש את זה, מרחב ששייך למנשה, שבתוכו יש עיר ששייכת לאפריים, מין משהו כזה שהוא קצת מרגיש יותר מדי מעובב. אז למה לזו חלוקה כזאת מוזרה? אז אפשר להגיד שאולי מבחינה טופוגרפית היו צרכים כאלו, זאת אומרת הגבולות בגדול הן גבולות טופוגרפיים. בסדר? הגבולות בתורה, יש בזה גם המון היגיון. כאילו הגבולות המודרניים שיכולים להיות לא טופוגרפיים, באמת הרבה מוזרים, יוצרים כל מיני אתגרים, ואחד מה שיכול לאפשר לנו אותם לפעמים, נגיד כל מיני יצירה של גדרות מאוד, אבל בצורה נורמלית הן גבולות טבעיים, על בסיס ודיות או ערים, כאילו כל מיני דברים כאלו. אז יכול להיות שהיו כל מיני סיבות שם, יכול להיות שפה היה איזה מעיין שהיה צריך להיות ליד, או כל מיני שלוחות כאלו ואחרות, אבל יכול להיות שאולי יש פה איזושהי נקודה נוספת, דווקא בהקשר הזה של מנשה ואפרים. דבר נוסף שנעיר על זה, בשבת יש מנהג לברך את הילדים. מה מברכים את הילדים? שמחה אלוקים, אפרים, מברכים מנשה. זה מה שאנחנו מברכים אותם. אז כאילו, אני, אבל כאילו יש, הדמויות שאותם אנחנו מזכירים זה שמחה אלוקים, כאפרים וכי מנשה. ברכה שכאילו באמת צריכה, אם הייתי אומר לכם, קחו שתי דמויות תנכיות, ותברכו בהם את הילדים שלכם. אני מניח שהיו עליהם כמה שמות אחרים. בסדר? לא יודע, היה שאגיד
לב. כאן מובא גם ברכה.
אברהם יצחק ויעקב, לא, אבל מה תברך אותם? מה מברכים בזה, זה יודעים? שמחה אלוקים כפיים מברכים לשה, מה זה ממשיכים? ברכה השם יש מריחה, לא ברכה של זה, נכון? זה ברכה אחרת.
בטח יש סיבה שבבנות זה ארבעת אמהות, ופתאום פה זה...
נכון, נגיד אצל הבנות זה בית אחרת. סיבה לי הוא סבר לכל אחרת עליה, ולא, אנחנו רואים, כי לכל שהם מצפים לה, יש שמחה אלוקים, כי אברהם יצחק ויעקב, משהו כזה. עכשיו באמת, המקור של זה כבר, זה הברכה של יעקב בעצמו. הרי מה אומר יעקב? בחי ברוח ישראל, שמחה אלוקים, כי אפרים הולכים לשם. זה כאילו הפסוקים שקראנו בבראשית, שהוא ש... וישלח... וכו'. ויברכם היום ולאמור, בחי יברך ישראל לאמור, לשמחה אלוקים כפיים אברהם מנשה, ושם את אפרים לפני מנשה. זה כבר כאילו יעקב עצמו מספר את זה. טוב, יכול להיות שהדברים האלה קשורים בעצם כאילו לקשר המיוחד שבין אפרים למנשה. ספר בראשית הוא ספר של אנשים פרטיים, והוא מלא 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 במאבקים מאוד מאוד קשים בין אחים. נגיד הרצח הראשון שיש לנו בעולם הוא הרצח של קין והבל, סיפור של קין והבל, שני אחים שרבים. אנחנו נפגוש את זה אחרי זה לאורך ממש כמעט כל ההיסטוריה שלנו. יש לנו, ניקח תעמיד, יש לנו את אברהם שנולדים לו יצחק וישמעאל, ויש איזשהו מאבק ביניהם, והבכור שהוא ישמעאל נדחה, ואחרי זה יש לנו את יעקב ועשיו, ועוד פעם אותו סיפור, עשיו הוא הבכור, עשיו נדחה, יש מאבק ביניהם. זה יפגוש גם את הילדים של יעקב, נכון? מה שדיברנו שאני אגיד יהודה ויוסף. יהודה ויוסף בעצם נלחמים שניהם על הבכורה. מי, כאילו, מי נצח שם במאבק הזה? זאת אומרת, הם עומדים אחד מול השני, הם שתי דמויות מאוד חזקות, מחירה של יוסף, אחרי זה המעמד שלהם אחד מול השני.
תמיד הבכור, לא הבכור.
גם שם, נגיד ראובן איתך, ויהודה עולה, כאילו באמת, כאילו משהו, מוטיב שמאוד מאוד מאוד חוזר כל הזמן. כן, כן, כאילו, תמיד, לא יודע, הבכור שאמור להיות זה שמוביל את המשפחה, מאבד את הבכורה שלו לצעיר, ואז מה הוא עושה? בגדול, יוצא למלחמה, כאילו.
יש איזה קטע לקדוש ברוך הוא עם בכורים, הוא גם בפרשה במצרים, הוא אמר לנו, נתנו לי את הבכורים, וכאילו, הוא לא אוהב את הבכורים כזה, לא?
לא, הפוך, אוהב אותם.
או, לא, לא אוהב, לא אוהב שיש את הקטע הזה של... כאילו בן אדם שהוא בראש כזה.
יש משהו, נגיד את זה בסוג, נגיד, הרם, לפני חטא העגל, מי היו כאילו הלוויים של עם ישראל? בכורים. אני יודעת שיש פסקת של הרב קוק שמדבר על זה שעתידה עבודה לחזור בבכורות. זה עניין מעניין, כאילו יש אולי משהו כאילו, זה משהו נראה לי יותר אינטימי ברמה המשפחתית, אני חושב. טוב, זה עוד סיפור איזה. בוא נגיד כך, כשיוסף רואה את אבא שלו מברך את הילדים שלו בצורה כזאת, מה זה עושה לו? בשפה פסיכולוגית, איך נקרא לזה? יש לו, מה יש לו?
נחדים.
יש לו פוסט טראומה, נכון? זאת אומרת, מה זה? מה, בעצם, הרי מה קורה שם מול העיניים שלו? יש פה חזרה על כל מה שקרה אצלו. זאת אומרת, מה שלו ששני ילדים, אני כל החיים שלי רבתי מהחיים שלי ברמה כזאת, שאת רוב החיים שלי עשיתי, מה זה? אני עושה במצרים בגלל כל הסיפור הזה. ופתאום אני קולט שאבא שלי כאילו חוזר על אותה טעות ושם עוד פעם את זה ואני כאילו אומר כאילו אז הדבר ראשון שהוא עושה זה מנסה שנייה לתקן שם את הסיטואציה הזאת כאילו הפחד שלו זה שהסיפור שקרה אצלו מה יקרה עכשיו התגלגל עוד פעם אצל הילדים שלו אבל יעקב מרגיע אותו ואמר לו שלמרות שמנשה הוא הבכור באמת אפרים קודם לו גם בתפקיד חלום שכאילו זרוע יהיה מלוא הגויים, זה יהושע, שהיה מלחמה, זאת אומרת, יש באמת לו תפקיד מאוד משמעותי. אבל כאן קורה דבר מאוד מעניין. מנשה הוא הבן אדם הראשון שמקבל את זה. שלא אומר כלום, שלא יוצא נגד אחיו הקטן, למרות שאומרים לו מראות, תדע לך שהוא הולך להיות לפניך. והוא מקבל את זה. יכול להיות אגב, אני אומר ככה, אני לא יודע, אבל יכול להיות שאולי, איך הוא מצליח לעשות דבר כזה, יכול להיות זה קשור. החינוך הוא קיבל בבית. איזה חינוך קיבל מנשה בבית? מה הוא ראה כל הזמן, מאחורי הקלעים, את מה? הוא רואה את אבא שלו. הוא רואה את התנהלות של אבא שלו מול האחים שלו. וכשיש לו את היכולת להשיב להם רעה תחת רעה, מה הוא בוחר לעשות, יוסף? מה הוא עושה לאחים שלו? הוא עושה להם טובה תחת רעה. זאת אומרת, באמת הם התעללו בו, וזרקו אותו לבור, ומחרו אותו, וכאילו באמת, כאילו, התעללו את כל הסיבות שבו עליו. עכשיו הוא בעמדת כוח. וכל החלומות שהוא חלם, שהוא מבין אותם עכשיו, והוא מחליט לפרש אותם בצורה אחרת. לא בצורה שאומרת כאילו, תמיד, לא יודע, תמיד תעללתם לי עכשיו תורי, הנה עכשיו אתם משתחווים לי, אלא הוא מתחיל תהליך משמעותי של תיקון. של תיקון, וכשכאילו, כשהאחים שלו באים אליו אחרי שיעקב נפטר, והם בלחץ שאולי רק בגלל אבא שלהם לא עשה להם כלום עד עכשיו, אז הוא אומר למה פתאום, כאילו, אני לא אפגע בכם. ויכול להיות שקצת אולי עומד פה ברקע גם של מנשה, ואולי גם המידות שלו עצמו. כאילו בסוף כשמנשה מצליח ככה להבליט, מבין יעקב, אני חושב שמה שמבין זה שעכשיו יש לנו את היכולת להפוך מפרטים שנאבקים על המקום שלהם לכלל. בכלל אחד הדברים שיש, זה שלכל אדם יש את התפקיד שלו. נגיד בקבוצה, בשונה מאוד מפרטים, זאת אומרת הפרטים בדרך כלל כאילו, אחד הדברים בין קבוצה לאוסף של פרטים, יהיה שאלת המאבק נגיד על המקום. זאת אומרת, אם אנחנו אוסף של פרטים נפרדים, כל אחד מאיתנו צריך עכשיו להיאבק על מקומו, ומה שאתה עושה הוא בעצם כאילו על חשבוני, אז יהיה בינינו מאבק. כשאנחנו קבוצה, שאנחנו יחידה שרואה את עצמה כמשהו יותר גדול, יותר אחד, אז אני יכול להסתכל פתאום על עצמנו לא כאוסף של אנשים שכאילו נלחמים על הטריטוריה, אלא על אנשים שמשלימים אחד את השני. בואו ניקח דוגמאות פשוטות, סתם, מאבקים בין עמים על טריטוריה, בסדר? המלחמה שבין רוסיה לאוקראינה. למה יש המלחמה? כי יש משאבים, יש דברים, נכון? למה אוקראינים לא נלחמו בעצמם לפני המלחמה הזאת? למה לא רבו אחד עם השני? אותו סיפור כאילו קיים. כן, מבינים מה אני אומר?
לא.
שוב, יש מלחמה בין רוסיה לאוקראינה, בין היתר כי באוקראינה יש משאבים של, לא משנה, א', ב' וג', שהרוסים צריכים אותם. בסדר? למה כשזה היה בתוך התחום של אוקראינה, למה אוקראינים לא רבו אחד עם השני? למה ערים שונות לא רבו ביניהן על אותם משאבים?
כי זה מדינה אחת.
אז זה מה שאני אומר. כאילו הרי באופן עקרוני, מדינה זה לא איזה משהו טבעי. זאת אומרת, זה בחירה של אנשים לראות את עצמם
כאחד.
כדבר אחד. ואם אני אומר?
12 שבטים רואים את עצמם כאחד.
אני יכול עוד פעם, שאצל מנשה ואפרים, זה פעם ראשונה, פעם ראשונה, כן. זה פעם ראשונה שאנחנו פוגשים איזה מקרה כזה שבו שני אחים מוכנים להגיד, אנחנו יכולים להיות משהו, ולכן כאילו אם התפקיד שלך הוא שונה מהתפקיד שלי, זה לא אומר שאני, זה לא, כאילו, לא אומר שאני צריך להיאבק על המקום שלי, יכול להיות שזה התפקיד שלך, וזה התפקיד שלי, וזה הכל בסדר. זה בניח ממש בסיפור שמדבר על זה מעשה שלו, וזה מעשה שלי. כאילו, איזושהי עמדה נפשית שאני כאילו משחרר מהמקום על החוץ הזה שאני, מה שאתה עושה הוא בא על חשבוני. כשיעקב רואה, הוא מבין שיש לו איזושהי בחינה, שאפשר עכשיו לעבור להיות כאילו, לבנות עם לדבר הזה.
אבל בסוף זה כן, זה לא שבאמת היינו ממלכה אחת והיינו ב... בסוף זה התחלק לשני ממלכות, וכל אחד הלך עם המשאבים שלו.
אני מסכים.
אם היה שבט בנימין בירושלים, אז הוא לקח את המשאבים שלו ליהודה.
לא, אני אומר עוד פעם, עם ישראל, אחד הדברים שיקרו לו בהמשך, זה שתהיה תקופה, בעיקר בספר שופטים, שבה הוא יתנהל באמת כאוסף של שבטים. ואחרי זה יגיע מלך שאחת המשימות שלו תהיה לחבר אותם עוד פעם לקבוצה אחת. הם לא תמיד עומדים בזה. מה זה?
ארצות הברית,
כן, נכון. כאילו באמת, זה אגב יוצר עוצמה מאוד גדולה. כשמצליחים לעשות את זה, לעשות את זה דוגמה למקום שצליח לעשות את זה וליצור מעצמה כאילו מאוד גדולה שמורכבת מהיכולת לחבר הרבה מאוד אנשים תחת סיפור. אבל אני אומר עוד פעם, אני חושב שכאילו משהו פה שמתחיל פה בקטן, אולי הוא התשתית אחרי זה לבנייה של העם. ולכן יגיד יעקב, בך יבוא עם ישראל, מה? בשמחה אלוקים כי אפרים הולכים לשם. אנחנו מברכים את הילדים שלנו בשמחה אלוקים כי אפרים הולכים לשם, למה? כי אנחנו רוצים להגיד להם, לא רק כאילו אלה אנשים הכי צדיקים שפגשנו והכי זה, אלא אנחנו רוצים להגיד משהו ביחסים אליכם, בסדר? שיחבקו אחד את השני, האמן שיהיו.
מים
תמיד. סתם, בסדר, אז... טוב. אז זה קצת אולי פה על היחסים ביניהם, ואולי זה לכן גם כאילו הנחלות פה שהן קצת נכנסות אחת לשנייה, כי יש פה איזשהו משהו שהוא באמת בלי קנאה ומאבק. יש פה איזשהו שני אחים שמוכנים ללכת ביחד. בסוף הפרק אנחנו פוגשים את התלונות של בני יוסף על הגודל של הנחלה שלהם. אז האמת קודם כל סתם, קצת טענה מוזרה, כי מבחינת גודל הנחלה, הנחלה של בני יוסף היא אחת הנחלות הכי הכי גדולות. כאילו באמת, היא נחלה מאוד מאוד גדולה. אם נוסיף גם את עבר הירדן המזרחי, זה נחלה ענקית. כאילו למנשה יש נחלה ממש ממש גדולה.
גודל של מדינה.
לא, באמת, כאילו תחשבו, זה בגדול, נגיד, נגיד בערים, זה מי... בוא נגיד ככה, אפרים זה מאזור, נגיד צפונית, בנימין זה איזשהו, זה אזור ירושלים, גבעון, מבית אל צפונה כבר, גזר, שמי שמכיר את אל גזר זה לא רחוק, מי שמה, זה מתחיל נחלת אפרים, אמרנו עד אזור נחל קנה, ואז ממשיכה נחלת מנשה, שהיא מגיעה עד הכרמל, כאילו בסוף יששכר, הוא גובל ביששכר בצפון, זה, אנחנו מדברים על בית שאן, זה נחלה ענקית, ויש עוד חלק מאוד מאוד גדול מזרחית. מגידו, בית שאן, כאילו ככה של בית שאן, מגידו, יופניה, זה באמת נחלה מאוד מאוד גדולה, וכאילו הטענה פה היא טענה קצת מוזרה. אז אומר להם יהושע, מה? אם אתה עם רב, לך להר, ליער, ותברות אותו, כאילו תכרות את העצים. זאת אומרת, מבין כבר יהושע שבעצם אחד הסיפורים כאן זה לא הגודל הפיזי, אלא האתגר. ואז אומר לו, אומרים בני יוסף, אין לנו לא ימצא לנו ההר, וגם רכב ברזל בכל הכנעני יושב בארץ העמק. זאת אומרת, בדיון ביניהם אנחנו מגלים בעצם שהסיפור הוא לא גודל הנחלה, אלא גודל האתגר בנחלה. הם קוראים נחלה מאוד מאוד גדולה, רק שבאותה תקופה, אזור ההר הוא אזור מאוד מאוד מיוער. אגב, המון המון שנים אזור ההר הוא אזור מיוער. קורותי היערות הכי גדולים שהיו בארץ היו העות'מאנים, שבנו את הרכבות, אז הם היו צריכים המון המון עצים גם להסקה, כאילו הרכבות שהיו חם, וגם לבנייה של המסילות, אז באמת קרתו פה המון המון מהיערות, זה היה אזור הרבה יותר מיוער. בכל אופן, אני אומר, יש להם בעיה אחת של גידולים בהר, שכאילו, יכולת להקים התיישבות וחקלאות בהר, שזה אתגר ראשון, ואתגר שני, אז למה לא יורדים לעמק? כי מה יש בעמק? את הרכב ברזל. זאת אומרת, כל מיני עמים שיש להם רכבי ברזל, שזה אתגר שעם ישראל לפגוש אותו לאורך השנים, שמאוד מאוד קשה להילחם נגדו, זה איזשהו משהו כזה לא פרופורציונלי ביכולת. טוב, אז לאור הדברים האלה אומרים בני יוסף, מה אנחנו מבקשים? נתת לי נחלה גורל אחד, אז מה הם מבקשים בעצם? הבאת לנו רק גורל, חבל אחד נחלה, אז מה הם רוצים? מה זה? תן לי נחלה נוספת, אחרת. ואני חושב שהדבר הזה, כאילו, יש פה איזשהו מבחן שיהושע מבין שהוא צריך להתמודד איתו כאן, ועכשיו הוא השאלה, מה קורה שקשה לנו? זאת אומרת, אפשרות אחת היא להגיד אם קשה, אז תעשו את זה ימינה, תעשו שמאלה, תלך מפה, תלך לשם, אבל יהושע לא מוכן לקבל את זה, ואני חושב שאולי הוא גם מבין פה, שאם הדבר הזה יקרה פה אצל בני יוסף, זה יקרה אחרי זה בכל מקום. הרי בכל מקום יהיו לנו אתגרים. ואם אנחנו תמיד נבחר לברוח מהאתגר, או לתזוזים לזוז שמאלה, אז אנחנו לא נמצא את עצמנו. אז הוא אומר לבני יוסף, לא נכון, אתם אמרו, אתם תקבלו רק את הגורל הזה, ומה צריכו לעשות? צריכו להתמודד עם האתגרים שהגורל הזה מספק לנו. אם עכשיו, אתם צריכים עכשיו לעלות להר ולכרות את העצים, וללמוד, נגיד, איך עושים חקלאות בה, איך עושים חקלאות בה? מה בונים?
טרסות.
טוב, בונים טרסות, קודם כל. נכון, הבעיה בהר זה כאילו צריך קרקע. האמת ששמעתי פעם ולא מצאתי את זה עכשיו, מקוד כאילו שה... ממתי הטרסות בארץ? יש הרצל מלאה, איזו רואה מלא מלא בטרסות. בדרך כלל נטייה שלנו עכשיו שהן טרסות ערביות. יש איזה, אני חושב שיש בזה, מעט שצריכתי לראות. כאילו אני מכיר שהן תערוכות הרבה יותר עתיק למקומות...
אז למה הן לא נשמרות?
לא, נשמרות, ואם תראו תמונות...
זה נקרא תבליט ב...
כן, כן, תראה תמונות סתם, מבט על כזה, או סתם אתה מסוים באזור ההר, אתה תראה שכמעט,
לא,
מלא בטרסות.
מבחינה ארכיאולוגיה, כאילו, לא מסבים שם איזה שלט?
לא, זה פשוט, זה פשוט מלא בכל מקום. זה לא משהו, זה בעצם, ההר הופך להיות בנוי ממדרגות מדרגות. אתה כאילו שם חומה, חומתים מחמתים ומלא באדמה, ואז האדמה לא נסחפת, אתה יכול לשאול שם דברים, אז זה, זאת אומרת, זה יכול שזה אחת הדרכים של, באמת, של בני יוסף להתמודד עם זה. יש עוד בעיות, יש בעיות של מים, צריך ליצור בורות מים, צריך לדעת לחפור אותם, צריך לדעת לשים במחומות, כאילו לסייד אותם כאלה וכו'. טוב, אבל אני אגיד אולי משהו זה. בעצם כאילו יהושע אומר פה, יש פה איזה שגם נראה עקרונית, יהושע אומר, יש שתי דרכים להתמודד עם האתגר. מה עם שתי הדרכים? אחד, בעצם, אחד זה התיישבות. נכון, זאת אומרת, אנחנו אומר, לכו, תחרטו את היערות, תלמדו להתיישב בהר. הדבר השני זה מלחמה. תלחמו ביושבי עמקים. אני חושב ששתי הדרכים האלו ילוו את עם ישראל לאורך כל השנים. כאילו, גם הבחירה בהתיישבות וגם המאבק כאילו המלחמתי ילוו אותנו ממש לאורך כל השנים. ניתן כמה דוגמאות. כאילו, שהקשר הזה בין העבודה לשמירה, נגיד בימי שיבת ציון. שיבת ציון, כאילו, הכוונה אצל עזרא ונחמיה, בימי עם ישראל יוצא לגלות של בית ראשון, חוזר. יש פסוקים בספר נחמיה, פרק ד' שמתארים איך מתנהלת העבודה. בעצם יש פה איזושהי חזרה והתחלה של בנייה, לא כל הסיפורים שם. ויהי כאשר שמעו אויבינו, אני בספר נחמיה פרק ד' פסוק ט', כי נודע לנו ויפר אלוקים את עצתם, ונשב כולנו לחומה איש של מלאכתו. אנחנו בונים את החומה של ירושלים, ואם ינהלו מהו, חצי נערה עושים במלאכה, וחצייה מה עושים? מחזיקים. והרמחים המגינים והקשוטות והשריונים. זאת אומרת, חצי מהאנשים עובדים בונים, וחצי מהאנשים שומרים. בסדר? מחזיקים, רמחים, מגנים, פשוטות. הבונים בחומה והנושאים בסבל, עומסים באחת ידו עושה במלאכה, ואחת מחזק את השאלה. והבונים איש חרבו אסורים על מותניו, ובונים ותוקע בשופר. זאת אומרת, יש איזשהו תיאור כזה, של חצי מהם עובדים וחצי שומרים, וגם העובדים והשומרים, כל אחד מהם, גם נושא נשק, בסדר? וגם נושא לעזור בעל איזשהו שילוב כזה שכבר מתחיל אולי שמה. זה ימשיך אחרי זה עורך כל ההיסטוריה. אני אומר, גם אם נלך נגיד לשיבת ציון המודרנית, אז עלייה הראשונה מוקמות מושבות, בסדר? ואז מתחילות כל מיני גנבות, אז מה עושים? שומרים, מי שומר?
יהודים.
מי שומרים? מה פתאום? מי שומרים? הערבים. למה הערבים שומרים? משתי סיבות. אחת, כי יש להם נשק יהודים לשמור, ושתיים,
שומרים בעצמם.
כי הם הגנבים. אז זאת אומרת, כאילו, זה מה שאנחנו קוראים היום, פרוטקשן, זה אותו סיפור, נכון? יש בעצם, זה לא דמי שמירה, זה דמי חסות. כאילו אם יש עכשיו איזושהי מושבה שיודעים שזה השומר שלה, אז כמו היום באתרי בנייה, כאילו כל מקום, אז כאילו אם אתה משלם, אז לא פוגעים בך. ובאיזה שלב מגיעה עלייה שנייה, עלייה שנייה זה עלייה של צעירים, מחליטים לנסות גם לכבוש את העבודה העברית, זאת אומרת יש איזשהו מאבק כזה על העבודה העברית, כאילו נגיד חקלאי העלייה הראשונה מעדיפים, חלקם הגדול את הפועלים הערבים, שהם זולים יותר, טובים יותר, בחיינים פחות, וכאילו פתאום באים כל מיני צעירים כאלה שהם גם סוציאליסטים, יש להם מה להגיד, וכל מיני כאלו, ואז יש איזשהו מאבק על העבודה. במקביל למאבק על העבודה, מתחילה איזושהי התעוררות של קבוצות שמירה ראשונות יהודיות. הקבוצה הראשונה מה הייתה? קבוצת שמירה שקמה ראשונה, איזה ארגון?
השומר.
לפני השומר, ארגון שקודם לשומר, יש ארגון בר גיורא. ארגון בר גיורא זה הארגון הראשון, בעצם איזשהו ארגון חשאי כזה שמקביל לעבודה, מתחיל לקחת את השמירה, בר גיורא יהפוך את איזשהו משהו יותר רשמי ויהפוך את ארגון השומר, שבהם ב-1909 מוקם בכפר תבור ארגון השומר, והוא מגדיר לעצמו שתי משימות. מה המשימות שלו? כיבוש השמירה וכיבוש העבודה. אז השילוב הזה, זה מאוד מעניין, השילוב הזה הולך ביחד. כאילו יש לנו שתי משימות מאוד משמעותיות שהן תמיד הולכות ביחד, העבודה והשמירה. ארגון השומר התגלגל בהמשך לפלמ"ח, שגם הוא בעצם יעשה קצת את אותו דבר, זאת אומרת, חבר'ה שיגורו בקיבוצים, חלקם בקיבוצים ובכל מיני מקומות, יעבדו במשק ויתאמנו, איזשהו שילוב כזה, וגם משם גם לצה"ל, עד לחטיבת הנחל, נכון? יש הרבה שנים, יש קבוצות של גרעיני, נכון? של גרעינים, גרעינים של הנחל, שהיום הם באמת בעיקר עושים משימות.
זה 50.
זה חינוכיות כאלו. אבל כל הבני בודד, נכון? כאילו יש להם, הם יוצאים למשימה, כל מיני כאלו. מה זה היה בהתחלה? היו יוצאים למשימות התיישבותיות. זאת אומרת, הלכו לגור, להקים כל מיני נקודות יישוב.
נראה לי ההסדר שלהם זה היה ל...
כן, הם בעצם, זה בעצם מסלול ההסדר הראשון. זאת אומרת, לקחת איזשהו הסדר עם הצבא, שני דברים, ומה שסיפרו מי ששמע קצת על הרב דרוקמן, שהרב דרוקמן רוצה להקים את קרן ביבנה, שיבת הסדר, מה הוא עושה? הוא נוסע למפקד הנחל, זוכרת איפה זה היה בדיוק, 80, משהו כזה, מגיע למפקד הבסיס ואומר לו, תקשיב, אכפת לך שבמקום לעבוד בקיבוץ הם ילמדו תורה? אז הוא אומר, לא, ובזכות זה, אתם יושבים פה. אז כאילו, באמת ככה מתחיל הסידור הזה, כאילו, וזה מתחיל עוד מזה שיש, ששני הדברים האלו הולכים ביחד. אני אגיד אולי סתם ככה בעומק, אולי זה קשור בכלל לאדם הראשון שמצווה שני דברים, לעובדה ולשומרה. בסדר, זה איזשהו שילוב כזה מעניין שהולך ביחד, נסיתי לחשוב אם זה הולך ככה בכל העולם, לא יודע, כאילו, בחלק מהמקומות כן, כנראה, בחלק מהמקומות לא, לא תמיד כאילו יש איזשהו אתגר כזה, אבל זו שאלה מעניינת. נחזור רגע לסיפור של יוסף, אם זה נסגור, יכול להיות שכאילו ההבנה של יהושע ששבט יוסף מסוגל לזה, אולי קשורה לברכה של משה רבנו ליוסף. כשמשה מברך את יוסף, הוא אומר לו בעצם שני דברים. אחד, יוסף אמר, מבורך את השם ארצו, מנגד שמיים מיטל ומתהום רובצת האחד, מנגד תבואות שמש, מנגד גרש ירחים. זאת אומרת, על מה אנחנו מדברים עכשיו? יוסף אמר, מבורך את השם ארצו, למה זה קשור? ליכולת להתיישב, ליצור חקלאות, זאת אומרת, יש לו ארץ שהיא מבורכת ויש בה הרבה תבואה. אבל בהמשך הוא מדבר על מה? בכור שורו, הדר לו, וקרני רעים קרנה, בהן עמים ינגח יחדיו. בסדר, הפסיעה הזו, אומרת, לפעמים, אם לפעמים ינשת. זאת אומרת, יש אצל יוסף שני כוחות, יש לו את הכוח הזה שיכול, שמסוגל לחשוף אולי את מה שקורה בארץ, את הדברים האלו, וגם את הכוח שמסוגל להילחם במי שסביבו. ואולי שני הדברים האלו הם בעצם, יהושע רואה אותם בפוטנציאל שגלום בשבט יוסף, ולכן הוא אומר למשה ואפרים, אתם יכולים. והדבר הזה, אני חושב שאולי הוא עומד בבסיס של ההתיישבות שלנו אולי עד היום. זהו, אז נעמוד עם זה פה, בעזרת השם. שיהיה שבוע הבא.
תודה רבה.